כן. אנחנו היינו פסקה קוף א', לא סיימנו אותה. כן. אמרנו ככה, אני אומר באופן כללי, מה הפשר של גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים? זאת אומרת, קודם כל שאלנו שאלה בפשט, מה זאת אומרת, יש נהנה מיגיעו שהוא לא ירא שמיים, שהוא יותר גדול מי שירא שמיים? מה הקשר בין נהנה מיגיעו לירא שמיים? אז הרב הציג פה שתי תפיסות עולם. התפיסה של הירא שמיים, נתחיל ממנה, שמתוך זה שיש בו יראת שמיים, אז הוא סבור שיש חלק מהדברים שהאדם יכול לעשות בכוח עצמו, והקדוש ברוך הוא כבר נתן לו כוח לעשות חיל, אף על פי כן הוא, אם יכול נגיד את זה, משאיר את זה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני יש בי יראת שמיים, אני מאמין שמי שמנהל את העולם זה ריבונו של עולם, וגם אפילו יכול להיות שהוא רואה בזה סתירה מסוימת. זאת אומרת, הוא סבור שאם הוא יתעסק באופן משמעותי בהשתדלות שלו ובעשייה שלו, אז הוא כביכול מותיר את הקדוש ברוך הוא מחוץ לתמונה. ככה זה התפיסה. זה תפיסה של הירא שמיים. מה התפיסה של הנהנה מיגיעו? הנהנה מיגיעו הוא ודאי שיש בו יראת שמיים, כן? זה פשוט. אבל השאלה איך הוא מפרש את המשמעות של יראת שמיים בהקשר הזה. והוא מפרש אותה באופן אחר לגמרי. כלומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הכוח לעשות חיל, נתן לו את יכולות היצירה, אז היראת שמיים, זאת אומרת, זה לא למרות היראת שמיים אני עושה, כי אני קצת אובססיבי ולחוץ ואני לא כל כך מאמין, אלא הפוך. בגלל שאני מאמין בהשם ובגלל שיש ביראת שמיים, אלא מה, אני סבור שזה רצון השם, שבני אדם יהיו פועלים מתוך היכולות שהוא נתן להם. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, מה תזעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו, מה אתה מתפלל? סע, נתתי לך כבר את הכוח, את היכולת, אתה צריך לעשות את כל מה שאתה מסוגל. עכשיו, מה הרעיון שעומד מאחרי הדבר הזה? זה שרצון השם לטובת בני האדם, שבני האדם ישיגו את מה שנדרש להשיג, בין בדברים חומריים, בין בדברים רוחניים, מכוח המאמץ שלהם. ואז האדם מקבל את הטוב לא באופן של בושה, שהוא תלוי באחרים, ואפילו לצורך העניין זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא, אלא עד כמה שניתן, וזה חלק מהטבה של השם, לתת לך את הטוב מכוח עצמך, כדי שתהיה לך כמה שיותר שייכות אל אותו הטוב, ולא התלותיות של המקבל. תראו עד כמה המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להיטיב. כן, לפעמים, אני חושב שאנחנו עושים חסד למישהו, יש לפעמים איזה, הייתי אומר, שתי מחשבות מאוד, אפילו הייתי אומר, מחשבות של רשעה, שיכולות להיות קשורות להטבה. יש מצב שאדם נהנה להטיב, כי הוא מרגיש כוח. כי הנה, אני זה שנותן, ויש פה מישהו שמקבל, אני העוצמתי. זה מחשבה אחת, שזה רשעות לחשוב בצורה כזאת. זה גאווה, דברים כאלה. אבל יש מחשבה עוד יותר רשעה מזה, שהוא מנצל את התלותיות. זאת אומרת, החזק מנצל את החלש. זאת אומרת, הוא תלוי בו. עכשיו, הוא לכאורה מטיב לו. הוא נותן לו, אני יודע, מזמין אותו לבית, עושה איתו חסד, נותן לו צדקה וכדומה. אבל מה שעומד פה בעומק העניין, זה גם מזימת השתלטות על מישהו אחר ושיבוט של מישהו אחר. הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, אני לא יכול לתאר כמה הוא טוב, אבל בנקודה הזאת, רק שתבינו שהחשבון הוא בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, נתתי לך את הכוח, תעשה, זה לא בגלל שנמאס לו להתעסק עם העניינים שלך. הוא אומר לך, תשמע, מה אתה, עזוב, יש לך כסף, נזרום, מה אתה בא אליי? כן, זה לא שהוא רוצה לנפנף אותנו, מה שנקרא, אלא הוא כל כך רוצה להטיב, לכן כל טוב שיכול למנוע את התלותיות שלנו בו, במובן השלילי של המושג הזה, לא החיובי, כן? הדבקות בו היא דבר חיובי, והתלותיות היא דבר שגורם לעיבוד של המציאות שלנו. הקדוש ברוך הוא מונע את זה, על ידי זה שהוא נותן לנו כוח לעשות חיל. עכשיו תראו איך בעצם הכל מתהפך, כל החשבון מתהפך. כלומר, החשבון של יראת שמיים מתהפך לגמרי. שיראת שמיים גורמת לאדם להיות נאמן לרצון השם, כדי שתתגלגל ההטבה השלמה, בלי התלותיות, ולכן הוא פועל, הוא נהנה מגיעו. כן? לא למרות היראת שמיים, אלא מתוך היראת שמיים. זה מה שהתכוונו חז"ל, אומר הרב. ויש לנו לדעת, שכיוון שזאת המידה של נהנה מגיע כפו, היא בהיותה מגעת לקץ גבולה, היא כוללת כל חמדת המעלות. כן, זאת אומרת, כאשר אדם באמת צריך להגיע למדרגה הזאת שנהנה מגיעו, כמו שאמרנו, שהוא שייך לטוב מכוח עצמו, שזה המדרגה הגבוהה ביותר של האדם, וזה בעצם מדרגת ההטבה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא יכול להעניק לנו, על כן היא נכבדה מאוד גם בהתחלתה. לכן יש לה חשיבות גדולה כבר בהתחלה. וראוי לעיקר וכבוד הוא האיש שקנה מידה טובה זו לנפשו, גם בהתחלותיה הקטנות, לפרנס גופו ונפשות ביתו, מעמל נפשו בצדק ומישרים. כן? זאת אומרת, אז אותו אדם התרגל לזה. ואיך אתה מרגיל את האדם לדבר הזה? בדברים הקטנים. זה לא צריך להתחיל בדברים הרוחניים. זה יכול להתחיל מהדברים הפשוטים. זה שאדם, כן, נהנה מעמלו בצדק וביושר בהקשרים הכלכליים, הפשוטים, זה מה שקודם כל יוצר ברמה הבסיסית את התכונה הזאת בנפש. את התכונה הזאת של ענייני מגיעו, כמו שאמרנו, שאחר כך היא תבוא לידי ביטוי גם בכל ענייני החיים של האדם, גם בעניינים הרוחניים. והמידה הזאת, כלומר הרגל הזה, תורממהו אל על, כלומר במדרגות גבוהות יותר, לפי ערכה נשגב גם כן באוצר החיים המוסריים בדרך השם. כמו שאמרנו, שאת כל המעלות האדם יתאמץ לעשות מכוח עצמו. כי כוח היושר שיש בהרגשה הטובה הזאת של הנהנים מגיעו, היא יסוד כל התורה כולה. צריך לדעת שהיום אנחנו מפתחים איזה פינוק יתר של תלותיות בהורים, וזה עד גיל מאוד מבוגר. זה חלק מהתופעות לוואי של חברות שפע לסוגיהם ומיניהם, כן? אם בעבר ילד בכיתה ח' היה צריך לפרנס את עצמו. זאת אומרת, זה דבר דמי כיס, חוגים ואלף ואחד סיפורים. ונותנים לו כסף, הוא הולך לאיזה כל מיני בילוי פעם בשבוע. אתה רוצה, תעבוד. עכשיו היום כשחושבים על זה ואומרים לילד לך תעבוד, אז בתפיסה הכללית זה כאילו ההורים לא דואגים, אבל זה תלוי מאיזה עולם ערכי אתה מונע. זאת אומרת, אם אתה אומר לילד שלך, אתה רוצה שיהיה לך כסף לכל מיני דברים שחשובים בעיניך, תעבוד, אתה אומר לו את זה או מקמצנות, או בגלל שאתה באמת לא רגיש לצרכים שלו, אז באמת זה בעיה. אבל אם זה בא מהמקום שאנחנו מדברים עליו פה, המקום שאתה אומר בוא נבנה בו את העצמאות הזאת, בוא נבנה בו את החופש הזה, את זה שהוא יהיה בן אדם שהוא לא תלוי, ואז הוא יבין שמה שהוא מתייגע ומגיע לזה בעשר האצבעות שלו, זה עיקר הקניין שלו, ולא התלותיות הזאת והמין מצב כזה של אישיות שהיא לא עומדת בזכות עצמה, זקוקה כל היום כל הזמן לתמיכה, כן? אלא להפך, פתח אישיות עצמאית, אז זה טובתו של הילד. ברור שצריך למצוא את המינון הנכון בהקשרי המציאות שאנחנו חיים היום, כן? אדם לא יוצא את הילד שלו בגיל 14 לעבוד, להגיד לו, תשמע, אתה גם תקנה את הלחם ואת הגבינה מהמכולת על חשבונך, כן? היום זה לא שייך. מה שהשייך לפני כמה עשרות שנים. אבל בהחלט, מה שאפשר במציאות שאנחנו חיים בה היום, צריך כמה שיותר לדרבן לכיוונים האלה. של לעמוד על כן, על היכולות שלו, על הרצונות שלו, להשיג דברים מתוך מאמץ. וזה חלק אדם מאל. להיות נידון על פי מעשיו בבחירה חופשית. זה בעצם רצון השם מאיתנו כבני אדם. ותכלית ירידת הנשמה והסתבכה בכוחות הגוף, כן, כל המהלך האלוקי שמביא את הנשמה השמימית, האלוקית, להיות שייכת אל החומר, אל הגוף, זה העניין הזה, שיהיה פה את הקניין מתוך ההתמודדות. כלומר, הנשמה בבחירה שלה, הנפש בבחירה שלה, תביא את האדם למעשים המתוקנים ולמה שצריך להשיג. שההשתדלות הנמרצה הזאת, כלומר, המאמצים האלה, נקראת בפי חכמי לב, הבריחה מנעמא דכיסופא. כן, שאדם בורח מלחם של בושת. תוכן הדבר הוא שהטובה האמיתית היא להיות נמצא ומונהג על פי קו היושר האמיתי, שהוא הצדק האלוקי. זאת אומרת, העיקרון הכללי של מה שאמרו חז"ל, זה שאנחנו לא צריכים להמציא בעצמנו כל מיני תיאוריות. אנחנו צריכים להיות נאמנים למה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זאת אומרת, זה שאתה עכשיו טוען שאם אתה מתאמץ להשיג דברים ולא מוריד את המאמצים שלך ונותן לקדוש ברוך הוא וזה יראת שמיים ככה על פי שיטתך, זה שיבוש, זה חוסר הבנה. צריך להיות נאמנים לרצון של השם. אגב, איך אנחנו יודעים שזה רצון השם? משתי סיבות. אחת, קודם כל, באדם, כמו שאמרנו, יש את הרגע הטבעי של למה דכיסופא. זאת אומרת, כל זמן שלא קלקלת את המנגנון הזה, אתה תתבייש לקבל מאחרים. זה רגש טבעי, זה נקודה אחת. יש עוד רגש טבעי באדם של הצורך של האדם לפעול. זה גם אינסטינקטיבי. כשיש איזשהו משהו, נכון, אם אדם שומע, אני לא יודע מה, איזושהי בעיה רפואית, הדבר הכי בסיסי שהוא עושה באופן טבעי, זה אומר, טוב, מה אנחנו יכולים לעשות? לאיזה רופא אנחנו הולכים? ואתה הולך לרופא, אתה שומע את מה שהוא אומר, ואתה מקשיב למה שהוא אומר. זה האינסטינקט הטבעי. עכשיו צריך להאמין שאלוקים עשה את האדם ישר. זאת אומרת, להבין שהקדוש ברוך הוא לא מתעלל בנו. הוא לא נתן בנו את הרגשות הטבעיים האלו, גם של רגש הבושה הזה, וגם של המוטיבציות לפעול כשאנחנו מסוגלים, כדי שנתגבר עליהם ונלך נגד הטבע. הרי צריך לפעמים את השכל. אם הנטיות האלה גורמות לדברים חיוביים, אין שום סיבה להגיד שאלוקים מתעלל בנו כדי שננסה לכבוש את הדברים החיוביים האלה. להפך, צריך לזרום איתם. מתוך איך זה מסתדר עם יראת שמיים, כי זה בדיוק היראת שמיים, לחיות כפי שברא אותך האלוקים, ולא עם כל מיני המצאות ושיבושים, שהקדוש ברוך הוא יצר בך כל מיני דברים ישרים, שמובילים דברים חיוביים על פי השכל הישר, אבל אתה מתחכם להגיד לא, דווקא הוא רוצה הפוך, האיפכא מסתברא. זה הקמומיות הזאת, היא לא מקרבת אותך לאלוקים. הביא אותך לחיות בעולם הדמיונות והאשליות שלך, ולא באמת בקרבת אלוקים אמיתית. קוף בית. אנחנו הולכים לעולם אחר כרגע. רב ביוואי בהרביי. כן. אל תקרא לזה צדקה, תקרא לזה מלגה. כי מה אתה אומר הסטודנט שמקבל גם כמלגה דומה מהמדינה? גם הוא לוקח צדקה. לא, הוא לא לוקח צדקה, נכון? אתה קורא לזה מלגה. וגם אצל אברך זה ככה. עכשיו, איך זה מסתדר? חברה אנושית רוצה לקדם כל מיני דברים שהם חשובים בעיניה. לכן, אנחנו כמדינה נותנים מלגות. זאת אומרת, היום על כל תלמיד באוניברסיטה, המוסד האקדמי מקבל כסף מהמדינה. לכן הם רוצים הרבה תלמידים. קבלים יותר כסף, אפשר להעלות את שכר המרצים. אז בוא נגיד, יכול להיות שזה גם מחובר אצל חלק מהם לאידיאלים וכו'. אבל יש פה גם נתון כלכלי נטו. עכשיו, למה שהמדינה תיתן לכל סטודנט? שהמדינה תגיד לסטודנט, תגיד למוסד האקדמי, אתם חושבים שסל הלימודים של סטודנט עולה כך וכך, אז אני לא משתתפת. אם אתם אידיאליסטים, תשיגו את הכסף הזה בכוחות עצמכם. ואם אתם לא אידיאליסטים, תדרשו את זה מהסטודנטים שלכם. למה אני כמדינה צריכה להשתתף בזה? ומקבל את זה הסטודנט לרפואה כמו הסטודנט לארכיאולוגיה. ואפילו לפילוסופיה. שזה לא מעניין אף אחד מה שהוא מתפלסף. או מה שהוא חופר. חוץ מקומץ אנשים. וגם אם הוא חוקר היסטוריה של ההבדלים בין המוזיקה של שטראוס למוזיקה של מוצרט. שאת הנפקמינה הזו יש מספר ישראלים בודדים שהם מסוגלים להבין ובטח שזה יעניין אותם. והמדינה משקיעה. דרך אגב, לא רק למלגת סטודנט, גם למלגת תארים מתקדמים. גם מקבלים מלגות. כל מיני גופים, אבל חלק מהם זה גם דברים שהמדינה משקיעה. למה המדינה משקיעה? סיבה היא, כי לחברה חשוב ההשכלה. אנחנו כמדינה, אנחנו רוצים לעודד השכלה, וזה מצוין שאנחנו רוצים לעודד השכלה, ואיזה תחומים, על זה יש לנו ויכוח. אבל זה שאנחנו רוצים לעודד השכלה, זה דבר חשוב, כי השכלה מקדמת לא רק את הפרט, היא מקדמת גם את החברה כולה. אחד מהתחומים של ההשכלה שמדינת ישראל מעודדת, זה התחום הזה של בית המדרש. לכן המדינה משלמת גם על כל אחד מכם, גם על כל תלמיד היא משלמת. כל תלמיד בישיבה, המדינה משלמת. וגם אחר כך, כשהוא מתחתן, דרך אגב, המדינה לא משנה את הקצבה. לתלמיד או לאברך. זה אותו דבר, זה קצבת תלמיד, כמו קצבת סטודנט. הישיבות, כדי לאפשר לאברכים הנשואים להיות מסוגלים להחזיק מעמד בצורה סבירה, אז ישיבה משיגה כל מיני תורמים שמגדילים את המלגה. כן, עכשיו, אם אתה תופס את הדברים בצורה הזאת, שבסופו של דבר יוצאת תועלת לכלל מהעובדה שאדם מתמסר לעיסוקים מהסוג הזה, אני רק הבאתי את הסימן לזה, זה שהחברה מוכנה לממן את זה, אז הדבר הזה לא נקרא צדקה, כי בסופו של דבר הוא תרומה שלך. לדעתי, בגלל צורת החשיבה הזאת, יכול להיות שגם הרמב״ם, שכתב שאסור לאדם לקבל כסף כדי שהוא יהיה פנוי ללמוד תורה, אלא הוא צריך לעבוד ולענות מגיעו, יכול להיות שבהקשרים של היום, שזה ניתן לאו דווקא לאנשים שלומדים תורה, וזה ניתן לכל מי ש... כמו שאמרנו, עוסק באיזה שהם עניינים של השתלמות לימודית, אז זה כבר לא ייחשב כצדקה שהרמב״ם דיבר עליה. אחד שאם אדם ייקח מעבר, אז זה כבר כן, אבל לא את הדברים האלו שהמדינה כמדינה נותנת. טוב, בואו נחזור לענייננו. רבי ורבר אביי, סבר להשלומינו לכולי פרשיית הדכולי שתא ועל יום הדכיפורי. הגמרא מביאה את העניין שלעולם משלים אדם פרשיותיו עם הציבור, כן? שניים מקרא ואחד תרגום. זה לא מובן פה בעיני הכל. זאת אומרת שיש הלכה שצריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אתם יודעים, זה חובה. הדבר הזה שניים מקרא ואחד תרגום. זה לא המלצה כדי שתזכור את התנ"ך. חובה גמורה. מצווה מדרבנן. אם אדם לא עושה את זה, הוא מבטל מצווה. זה כמו שאדם לא מעלה בדעתו לא להדליק נרות חנוכה. הוא גם צריך ולתקוע בשופר ביום השני של ראש השנה. אז ככה גם צריך לקיים שאתה מקרא אחד תרגום. אז הוא לא השלים את כל הפרשיות עד ערב יום הכיפורים. הוא חשב שבערב יום הכיפורים הוא עושה מראטון, משלים את כל הפרשיות. איזה ספק כביר היה לו, כן? יום הכיפורים. כל הזמן לוקח לקרוא פרשה. אתה לקחת אותו לוקח הרבה זמן. גם אתה תעשה איזה מקרא ועוד מקרא על כל הפרשה, ואחר כך תגמור על כל הפרשה, זה ייקח לך. כמה? רבע שעה. מה? לא צריך רש"י, תרגום אונקולוס. זה לוקח זמן, אני קרוב. יכול להיות שהיה לו חשיבה מהירה, אני לא יודע איך הוא היה עושה את זה. קיצור, כתוב מסופר על רגות שעובר. אתם יודעים זה רגות שעובר? היה הרב של דווינסק. בדווינסק היו שני גאונים מהגאונים ביותר שהיו בדורות האחרונים. לא יודע איך העיירה הזאת זכתה לעיר הזאת. איך היא זכתה לשני אלה? באותו זמן. היה בצד אחד שאלה את הרוגות שובר, בצד שני את הרוסמה. שניהם, זה לא רק גאונות, זה גם מקוריות יוצאת דופן, שניהם. טוב, הקיצור, אז הרוגות שובר הזה, כשהוא היה נוסע ברכבת, בשעתיים וחצי הוא היה חוזר על כל השס. רבב. איך הוא היה עושה את זה? להוקים פתרונים. אז הרב מאיר שמחה, האור שמח היה אומר עליו, שאומרים עליו שיש לו זיכרון, אבל זה לא, אין לו זיכרון. זיכרון זה מי שזוכר, לטווח רחוק, אבל הוא כל הזמן הוא נמצא בתוך העניין, אז מה יש לזכור? כן, כמובן זה מליצה. אתם יודעים, האור שמח עצמו אמר על עצמו שעד גיל 60 הוא לא שכח כלום ממה שהוא למד. זה נראה לא אנושי. הוא היה מטופל בילדה עם צרכים מיוחדים, מה שקוראים היום. הייתה לו ילדה עם פיגור שכלי, והוא התמסר לטיפול שלו. טוב, בוא נחזור לענייננו. אומר הרב, נראה שחשב שתהיה השלמת מה שחסר מקראת פרשיות התורה בערב יום הכיפורים. כלומר, מה העניין, למה להשלים את זה? והוראת והערה להזדרז גם כן בתיקון החסרון אפשרי בכל יוד, בכל משך השנה, מקיום התורה ומצוותיה ומוסריה נעלים. זאת אומרת, למה הוא לקח דווקא את ערב יום הכיפורים? כיוון שאנחנו יודעים, ערב יום הכיפורים זה זמן של תשובה מיוחד. כל יום הכיפורים, כל עשרת ימי תשובה. אז בזה הוא רצה בעצם להביע את זה, שצריך לעשות כל דבר בזמנו, כן? בכל משך השנה. וערב יום הכיפורים זה הזמן של החשבון נפש על מה שהחסרנו במהלך כל השנה כולה, כן? עשרת ימי תשובה. אז לכן הוא הצמיד את זה דווקא לתאריך הזה של ערב יום הכיפורים. טוב, הגמרא רק מספרת, אנחנו לא נלמד את זה היום, הגמרא מספרת שכתוב וניתם את נפשותיכם בתשאל החודש בערב, אז מלא, אנחנו לא מתענים, אנחנו אוכלים ושותים, אז זה לא זמן שמתאים בשביל הלימוד תורה הזה, כיוון שהוא צריך להתעסק באכילה ובשתייה, אז הוא אמר לו, זה לא הזמן המתאים, אתה צריך למצוא זמן אחר כדי לעסוק בזה. טוב, נעזור כך.